טוב, אנחנו בפרשת שלח. אנחנו לכאורה בחומש במדבר, שזה החומש הרביעי, אבל חז"ל אומרים שחומש במדבר מתחלק בשלוש. חלק הראשון, אחר כך ויהי מסויי אורן, אחר כך ההמשך. אז אנחנו עכשיו בחומש השישי. מה מיוחד בחומש השישי? יש פה הרבה סיפורים לא נעימים. לפני זה סיפרו את הדגלים, את השמות, שנקרא את החלון הרבה היפה, מה שאמור להיות. פתאום מתחילים סיפורים. כבר בפרשת בעלי סחור התחילו להתעונן, רצו אוכל, אחר כך סיפור של מרים. עכשיו הסיפור של המרגלים, אחר כך יש עוד כמה סיפורים. מצד אחד רואים כמה... אם משתמשים בזה בשביל אנשים רחוקים, רואים כמה התורה לא מכסה שום דבר. אפשר לא לכתוב את הסיפורים האלו. נציג תורה יותר יפה, עם ישראל יותר יפה. אבל התורה מספרת את האמת. הסיבה שהתורה מספרת את האמת, כי הדברים האלה נחוצים בשבילנו, זה תורה רואים ולימוד אין צורך. יש פה יסודות שאנחנו צריכים ללמוד כדי ללמוד מהטעות שלהם. לא כותבים סתם סיפורים. כל דבר שכתוב, יש פה להבין משהו. באמת יש מזמור בתהילים שאנחנו רואים בקבל השבס שאומר אל תקשו לבבכם כמריבו כי יהיה מעשה במדבר. אל תתנהגו כמו אלה שהתנהגו בדור המדבר, שניסו נהיה בוסריכם בכונו נהיה גם רוב פעולי ארבעים שנה עוקות בדור. פסוק אומר ארבעים שנה הייתי צריך לריב איתם. אבל מה הסיבה לזה? והכוונה היא לכל הסיפורים שמופיעים בחומש הזה. בעיקר למרגלים, שהם עשו את הגזרה של 40 שנה. 40 שנה עוקות בדור. ומה הסיבה לזה? עם תוי לב והם, והם לא יודו דרוכל. פשוט היה להם טעות. הם לא ידעו מה הדרך האמיתית. בגלל זה הם התנהגו ככה, ממילא אתם, אם כן תדעו מה הדרך האמיתית, אתם לא תעשו את זה. אז זאת אומרת, מתוך מה שהם עשו, אנחנו יכולים, אמורים ללמוד מה הצורה האמיתית, לא מה שהם עשו. אז מה באמת הם טעו? מה היה הטעות שלהם? אז פה בפרשה שלנו זה הסיפור של המרגלים. בעצם כבר עומדים להיכנס לארץ ישראל. התחנה הבאה, מאיפה שהיו בחצרוס, היה ארץ ישראל. אפשר, היו צריכים להיכנס. רגע לפני זה היה את הסיפור של המרגלים, שזה נשארו 40 שנה במדבר, ולא רק 40 שנה, אלא אז נגזר, אתם בחיסם וחיר שכינום, אני אקבע לכם בחייה לדורות, מזה נגזר חורבן בית המקדש, כל הגלויות, כל מה שאנחנו עד היום זה בגלל המרגלים. אז מצד אחד צריך להגיד מה כל כך חמור בסיפור הזה של המרגלים, שנגזר על זה כזה דבר חמור. דבר שני, מה היה הטעות שאנחנו צריכים להיזהר מזה? לא להיות מרגלים. אז פשטות הסיפור של המרגלים היה לו שנורא. לשנוע זה חטא חמור, כמו שחפץ חיים מעריך בזה, שמיעת הלשון. כתוב בחז"ל שזה כנגד שלוש עבירות. אז חטוב על השנוע, לכן זה נגזר. ויודע שצריך לקרוא את זה גם כפשוט, שלשנוע זה כל כך חמור, שזה לבד יכול להיות שנגזר כזה גזירה. אבל, צריך להבין מה זה הלשנוע הזה שהם אמרו. בסך הכל הם לא דיברו על אף אחד. מה זה לשנוע הזה שאמרו, ולמה באמת לשנוע כל כך אמור? כמו שלוש עבירות וכאלו אנשים, למה זה ככה? אז מה היה הסיפור פה של המרגלים? פשוט היה פה סיפור מאוד תמים. הולכים להיכנס לארץ ישראל, אומרים לו, מצוין, רוצים להיכנס, אבל רגע לפני זה צריכים לראות מה קורה שם כדי לדעת איך להתרגל. לכאורה, דבר הגיוני, דבר שצריכים לעשות אותו, וגם יהושע עשה את זה. לפני שיחסו לארץ ישראל, הוא שב עצמו, שלח מרגלים. שלח שתי אנשים, בתקום מהמצב, באו, חזרו, אמרו לו, וככה הם ידעו מה לעשות. זה נורמלי. לפני שנכנסים למקום, צריכים לראות מה קורה שם. אז זה היה סיפור פשוט. באו, ביקשו. זה פה...
לא
האמינו
בקדוש ברוך
הוא?
מה
יש
לראות? לא
האמינו
בקדוש
ברוך הוא? בעיקרון, בעיקרון יכול להיות שהאמינו. זה לא בהכרח שלא. הם... כבר נראה, כבר נראה. פה לא כתוב מה היה הסיפור. בחומש דבורים, בפרשת דבורים, מה שבאנו לספר, ותקרבו נדע כולכם, אתם באתם לבקש את זה. מה ביקשתם? נשלחו אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ. פשטות הכוונה היא, ללכת לראות איפה כדאי להיכנס בצורה כדאי לנחם, וזה בסדר גמור. אתה שואל אם סמכו על השם, הרמן אומר ש... וזו יצאה הגונה בכל כובשי ארצות, ועל כן היה טוב בעיני מוישה, כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס, אבל יצווה בנלחמים לחלץ ולשמר ולערוב. למרות שבעצם כבר נראה שזה היה חייב להיות בדרך נס, אבל הצורה שאנחנו רוצים שיתנהגו זה כביכול בצורה טבעית, ואז הגיע הנס. אז זה שרוצים ללכת לראות מאיפה להיכנס ומה לעשות, זה בסדר. אבל היה פה שתי דברים. דבר ראשון, הם ביקשו לראות את כל הארץ. זה כבר חשוד. למה צריכים לראות את כל הארץ? בשביל לדעת איך לכבוש, צריכים לראות את העיר הראשונה. תגמור מהעיר הראשונה, תלך לעיר השנייה, כמו שישוע עשה, בתחילה יריחו, אחר כך אי, לאט לאט. הם רצו את כל הארץ. ודבר שני כבר נראה. עכשיו, התשובה לדבר הראשון שהם רצו את כל הארץ, הרחיים אומר שהם אמרו ויחפרו לנו את כל הארץ. זאת אומרת, אמרו, יש לנו עוד סיבה שאנחנו רוצים לשלוח. מה קורה? עכשיו כל הגויים יש להם אוצרות, הם מחביאים את זה. אנחנו לא נדע איפה הם מחביאו את זה. נשלח עכשיו אנשים כשהם עדיין שמה, שיראו איפה חופרים, ויחפרו לנו את הארץ, איפה מחביאים את האוצרות, אנחנו נוכל לראות את זה. אז זה היה להם תירוץ למה לשלוח את כל הארץ. עכשיו, משה רבנו קיבל את זה כי הוא ראה שזה דבר ישר. אבל אנחנו כבר יודעים שהכוונה שלהם הייתה לא טובה. לכן השם אמר לו, רש"י אומר, שלח לכו, נדע אתכו. היה פה כמה רמזים שהשם רמז לו שבעצם הכוונה שלהם היא לא טובה. מה הם כן רצו? זו השאלה. לא התכוונו שיכו לראות איך לכבוש את זה, אלא לראות האם בכלל זה כדאי. למה? מה הייתה הכוונה שלהם? מה הם רצו להרוויח בזה? זה דבר ראשון. מה עם ישראל רצה להרוויח בזה ששלח את המרגלים? דבר שני, המרגלים בעצמם, מה היה הסיפור שלהם? בהתחלה כתוב שכולם אנשים, ראש בני ישראל הם, אז ראש אומר באותו שעה צדיקים היו. אז מה התחלף פתאום? אם הם היו צדיקים, והם לא היו חלק מהמזימה, אנחנו לא יודעים מה היה המזימה, אבל הם לא היו חלק מזה, אז לכאורה הם היו צריכים לעשות את השליחות כמו שצריך. מה השתנה? עכשיו, יש פה כמה רמזים שהשם אומר לו שמשהו פה לא נקי. הוא אומר לו, שלח לכו לדע אתכו. ומושה בעצמו צריך לברך את ישוע, כל ישיחו מצא סמרגדים. משהו פה לא היה תקין. אז אם הוא יודע שזה לא בסדר, אז למה הוא שלח אותם? עכשיו, כשהם באו בסיפור, זה היה אמת או שזה לא היה אמת? או שהם סיפרו, הם שיקרו, או שהם פשוט סיפרו את האמת. אם הם סיפרו את האמת, אז מה אתה נעלם? השאלה
איך אתה מספר. השאלה איך אתה מספר את האמת.
על זה שהם לא דיקו בפרטים.
לא. אנשים לא דקים, זה כמו שאחד, מה אומר, ראה איזה זבוב. הוא היה שפה בגודל של פיל. זה פיל, מה פיל?
אז הרמב"ן שואל, אתה צודק, אבל הרמב"ן שואל שמשה רבנו בעצמו אמר את זה. משה רבנו בפרשת דברים אומר להם, שמע ישראל, את אוהב הים סיידן, לבוא לרשת גויים גדולים ועצמים ממך. ערים גדולות וצרועות בשמיים, עם גדול ורום בני ענוקים, אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי יסייצא לפני בני ענק. משה רבנו בעצמו אומר להם את אותו לשון.
כן, כי הוא אמר להם, לכו תראו כמה איזה ענקים, איזה
גדולים. לא, לא, לא.
מה כזה
ברוך הוא?
יפה
מאוד.
אם הם כאלה גדולים וחזקים.
אז אם ככה, מה רוצים מהם? הם בסך הכל אמרו את מה שמשה רבנו אמר. ספרי מה שהם ראו, וזה אמת. מה היה הטענה עליהם? אה? או, ניגון. פעם חשבתי שזה וורד של ספר מוסר, חיפשתי את הספר מוסר, זה הרמב"ן אומר את זה, את הניגון. כבר נראה, היה פה חלק של אמת, היה פה חלק של שקר. היה פה שתי שלבים, הרמב"ן מסביר. אז בפשטות ככה, פשטות, באמת היה פה משהו לא בסדר, שהם רצו לראות האם היוצרים מתאים להם או לא. משה בן ידע שזה לא בסדר, ולכן הוא התפלל על יהושע. למה הוא כן שלח? אז הוא ידע שאם הוא לא ישלח זה יותר גרוע. כך כתוב בחז"ל. כי אם הוא מפחד לשלוח, אז זה נראה כאילו הוא בא להחביא איזה משהו. הוא ידע שזה לא בסדר. אחרי הוא מסביר שגם כן שהשם לא מנע אותו מלשלוח.
גם כאן הוא הלך להתפלל.
עם כל מה להתפלל. אז הוא אולי גילה את זה יותר מאוחר. כן, אז הוא גם כן מסביר הרב חיים שלמה השם לא מנע את זה, כי הוא ידע שאם לא אז יהיה מהומה יותר גדולה. אז היה ברור שיש פה משהו לא נקי, לא קשה. אבל היה עדיף כך. עכשיו, הם היו אנשים צדיקים. מה שקרה בדרך בפשטות, האורחי אומר על פי פשט שיש כוח המשלח בשליח, זה סוד גדול. רגע לפני זה הוא היה אדם עצמאי. כשאתה נהיה שליח, אתה לא פועל בכוחות שלך, אלא בכוחות של המשלח אותך. בגלל שהכוונה של המשלחים לא הייתה קשרה, אז ברגע שהם יצאו לשליחות, זה נכנס בהם גם כן. אז מאותו רגע הם כבר לא היו הם בעצמם, מה שהם היו קודם, הם היו המשלחים שלהם, עם ישראל, שהם לא התכוונו לטובה. כן? אז אמנם אותם אנשים כן היו קשרים, אבל בגלל שהם היו שליחים שלהם, אז נכנס כוח המשלח בשליח, והם גם כן, זה פגם בנקיות שלהם. בואי ששור לפני ששלחו אותה. ברגע ששלחו אותה, קיבלו שליחות, אז קיבלו גם כן את הכוח של המשלח. כוח של המשלח, זה טוב ולא מוטב, כל מה שיש במשלח, שזה כדאי להיות שליח של אנשים טובים, שליח של צדיקים, כי אתה מקבל כוחות מה שאין לך. אבל זהו מסביר שבאמת זה פגם בהם. עכשיו, הם הלכו, משה רבנו אמר להם חמש דברים מה לבדוק. אמר להם מפורש, רשימה. חמש דברים. מה אמר להם? הוא ריסה בסור עצמאי, ראה שיש ארץ מגדלת גיבורים, יש ארץ מגדלת חלשים. תראה אם זה ארץ בריאה שמגדלת אנשים גיבורים, או ארץ חלשה שמגדלת אנשים חלשים. דבר שני, הוא מוסר להם סימן. אם הם גיבורים או חלשים, איך הוא מוסר להם סימן? אם יושבים בערים פרזים, סימן שהם חזקים. אם יושבים בערים בצורות, חלשים. אז דבר ראשון, אם זה ארץ מגדלת גיבורים. דבר שני, אם יושבים במבצרים או בערים פתוחות, אם מבצרים, סימן שהם חלשים. דבר שלישי, הוא מור האורץ. האם היא טובה או שהיא רעה? מה זה טובה? מעיינות ותאומות טובים ובריאים. זה הדבר השלישי. כן, האם יש שם... דבר שני, אסור מה יושב עלו. אורץ מהי, אור מה יושב עלו. ואחר כך, הטוב או אמרו. נכון. דבר שלישי, או שני, זה האם הארץ טובה או רעה? האם יש לה מעיינות ותאומות או לא? אחר כך, האם היא שמנה או רזה? והדבר החמישי, הם יש בעץ עם עין. יש בעץ, זה נקרא אדם כשר שיגין עליהם בזכותו. זה חמש דברים שאמר להם. נראה עכשיו מה הייתה התשובה על החמש דברים האלו. יש בו עץ, יש אדם כשר שיגין עליהם. כשהם באו ואמרו את התשובה, מה הם ענו על החמש שאלות האלו? אז הם באו סיפרו שיש שם גיבורים. זאת אומרת שזה ארץ שמגדלת גיבורים, אז זה ארץ טובה. בהם מספרים שהם גרים בערים בצורות. זאת אומרת שהם חוששים. סתירה זה לא, כי הם היו גיבורים, אבל הם פחדו. בגלל שידעו שאנחנו יותר חזקים מהם, כי יש לנו את הכוח, השם לוחם בשבילנו, אנחנו יותר חזקים מהם. אז שתי התשובות הראשונות הם ענו תשובה טובה. זה ארץ שמגדלת גיבורים, והם נמצאים בערים בצורות, זאת אומרת שהם חוששים. האם יש שם מעיינות ותואמות? כן. הביאו את הפירות. שמנה עם רזה, הביאו את הפירות, ראו שהיא שמנה. אם יש בעץ עם עין, כשהם הגיעו לשם, היה לוויה של איב. אז בעצם אמרנו להם חמש דברים לשאול, והם ראו את התשובה לחמש דברים, והתשובה היא מאוד טובה. לא, לא מפורש. הוא אומר, זה מה שחולה בדבש. הם לא ענו על זה מפורש. אבל הם הוסיפו, כמו שאתה אומר, ניגון. הוסיפו מילה שנקרא אפס. סיפרו את אותו דבר. אמרו, בואו לראות שיש לך תונו, זה זבת חולה חולה בדבש.
כמו אבל.
אה?
כמו אבל.
אבל, אבל כזה, אבל כזה... זה אמנם ארץ טובה. זה בת חלב ודבש, וזה פריה. אפס. זאת אומרת, כל מה שאמרתי לך שווה אפס, בגלל כל מה שאני הולך להגיד לך. אם היום ישכם להגיד, זה בת חלב ודבש, וזה פריה, ואז העם, להרים צורות, זה הכל נתונים טובים, אבל הוסיפו את הניגון הזה, שלוקח את הנתונים הטובים, ואומר שזה בעיה, זה לא בעיה. זה חצי סיפור. זה הם סיפור בפני מוישה. אבל אומר הרמב"ן שאחר כך, כשהם הלכו לאוהלים, הם התחילו גם להגיד שקרים. זה הם פחדו להגיד לפני מוישה. שם התחילו להגיד, אורץ, השבנו בעלתות, הארץ אוכלת יושביה היא, וכל עם ישרינו בתוך האנשי מידות. התחילו להגיד, אה? לא. זה הם הלכו אחר כך באוהלים, ושם הם דיברו את זה. כן. זה מה שמוישה רבינו מתפלל, פרשת דבורים, שהוא אומר שהאנשים באו ואמרו שזה ארץ טובה ואתם לא רציתם לעלות. ככה משה בן אומר להם. הוא לא ידע את מה שהם שיקרו גם כן. אז זה היה סיפור פה, אבל מה גרם להם לעשות את זה? מה גרם להם לעשות את זה? ומה הטענה על עם ישראל שהם בוכים? זה נקרא בחייה של חינם. למה זה בחייה של חינם? הם באים מסברים כאלה נתונים, ארץ אוכלת יושביה, השם ידועות, פה המולק, פה זה, הכל ציירו להם מפה מדויקת שחורה. כל מה שתרצו, אין סיכוי. נו, אז מה? למה שלא יבכו? אז השאלה העיקרית היא, מה זה הארץ ישראל? השם מבטיח לבוא מבינו, תן לך את ארץ ישראל. יצחוק, ארץ ישראל, יעקב, ארץ ישראל. יוצאים ממצרים, למה? נגיע לארץ ישראל. גלות, יוצאים מארץ ישראל. גאולה, נחזור לארץ ישראל. מה הסיפור של ארץ ישראל? מה, זו מדינה הכי מוצלחת בעולם? אז קודם כל כן. רש"י אומר שחברון, שזה העיר הכי גרועה בארץ, יותר טוב מהעיר הכי טובה במצרים, שמצרים זה המדינה הכי טובה. זה ארץ, זו בת חלב ודבש, מעיינות ותאומות. כן. כפשוטו, כמו שאמר פעם, אנשים שיש להם הרגשה בארץ ישראל, שהמים שיצא פה מהברז זה יותר יפה מהניאגרה, קוראים לזה. אבל מה באמת הסיפור של ארץ ישראל? מה כל כך מיוחד? המדינה יותר טובה, בשביל זה אנחנו צריכים את ארץ ישראל.
קדושה, קדושה שלך. קדושה, בית המקדש.
או, יותר קדוש. למה זה יותר קדוש? מה גורם את הקדושה של ארץ ישראל? ארץ ישראל, באופן טבעי, זה מקום שאי אפשר לחיות בו. בעצם, בדרך הטבע, לא יכול לרדת גשם בארץ ישראל. ארץ ישראל ומצרים זה נמצא באותו עמדה מבחינה טבעית של גשם. זה נמצא בדיוק בכזה בקע, שיש רוחות מכל הצדדים, ולא יכול להגיע גשם בארץ ישראל. יכול לרדת בכל המקומות, לא בארץ ישראל. לכן גם אי אפשר בכלל לייצר את זה. אפשר לעשות הכל לחזות מה הולך להיות, אם יהיה או לא יהיה, אבל בעצם זה לא יכול לקרות. אז לא יכול להיות גשם, לא יכול להיות גשם, אז אין אוכל, אין אוכל, אי אפשר להתקיים פה. באופן טבעי, אי אפשר לחיות בארץ ישראל, מקום שאי אפשר לחיות בו. מה כן? ארץ ישראל כתוב, אין להשם אלוקיך בו. המקום ששמה זה זה התרכיז של ההשגחה, המקום ששם זה הכי חזק, השיא של ההשגחה זה ארץ ישראל. אין השם אלוקיך בו. מראה שזה השון עד הכי שון. וכתוב שארץ ישראל שותה תחילה. הגשם יורד דבר ראשון לארץ ישראל, וכל העולם שותה מהתמצית של ארץ ישראל, ממה שנשאר. העיקר מגיע לארץ ישראל. זאת אומרת, יש פה שתי דברים סותרים. בדרך הטבע זה המקום הכי בלתי אפשרי לחיות בו. ורואים שהמקום שהכי מתייגים בפרנסה, הכי קשה כל דבר, בארץ ישראל, אדם יוצא לחוץ לארץ, פתאום נהיה לו קל. יש כזה ניסיון. זה מצד אחד. מצד שני, הכי הרבה השגחה יש בארץ ישראל. מילא השפע הכי משובח, השפע הכי טוב, דווקא בארץ ישראל. כל מה שגודל בכל העולם, זה בעצם מגיע מפה. כמו שכתוב בחדש, שיוצאים גידים בסמי קדוש, לכל העולם, כל פרי שגודל בכל מקום שהוא, כל סוג של שפע שיש במקום בעולם, מגיע מפה. אם תדע לזהות את זה, שלום המלך ידע לזהות את זה, יכול לגדל את זה פה. אז פה זה המקור של השפע של כל העולם. אז הכי בלתי אפשרי, והכי טוב שיכול להיות. איך זה יכול להיות? זה הכוונה במילה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה שילוב של מילים הפוכות. ארץ זה ביטוי למשהו גשמי, טבע, רחוק, וישראל זה השם הכי, הכי, הכי רוחני שיש. ארץ ישראל זה החיבור הכי בלתי אפשרי שיש, לחבר את הארץ לישראל. זה כמו החיבור של גוף ונשמה. אפשר לחבר גוף ונשמה? אי אפשר. זה אומה פלילה, אסס, אנחנו אומרים איזה... עושים ברכה, אומה פלילה, אסס, זה פלא, זה לא יכול לקרוא בעצם. לקחת גוף ונשמה זה לא יכול לקרוא. אז מצד אחד זה הפלא הכי גדול, מצד שני זה הדבר הכי בסיסי שיש בעולם, גוף ונשמה. בלי זה אין עולם. אותו דבר ארץ ישראל, זה כמו גוף ונשמה. זה מקום שבעצם לא יכול להיות בו שום דבר, ודווקא שם קורה את כל הדברים. זה ארץ ישראל. עכשיו,
כמו שאדם, איך אדם בנוי,
בדיוק, בדיוק. עכשיו, זה מתנה שהשם נתן לאברהם אבינו, שלידה נתנו ממצרים, וזה הגאולה. זאת אומרת, השם ברא את העולם בשביל דבר אחד, שיהיה דבר שנקרא ארץ ישראל. זאת אומרת, שיהיה מקום ששם אין לך שום אפשרות אחרת להתקיים רק עם אמונה. אתה תהיה במקום שבעצם, סותר לאמונה, אבל אין לך שום אפשרות קיום רק עם אמונה. זה הנקודה שבשביל זה נברא העולם. אנחנו רואים שתהיה פה בארץ, תסתכל לשמיים. ולכן בארץ ישראל יש הכי הרבה השגחה, דווקא בגלל שפה לא יכול להיות שום דבר רק עם אמונה, אז יש פה הכי הרבה אמונה. ולכן יש פה בסוף הכי הרבה שפע. עם כל הקשיים, עם כל זה, הכי הרבה שפע יש בארץ ישראל. כל הכסף שחוץ לעצמאים לפה. למה? בגלל שפה יש את האמונה.
יש פה הרבה מזוודות.
כן. עכשיו, זה היה פה הסיפור של המרגלים. הם הלכו לראות, אז זה בסדר שהם הלכו לראות, והם ראו נתונים שבעצם אומרים את מה שהם באו ואמרו. ראו נתונים שאומרים שאין פה למה לקוות, אין בשביל מה לבוא. מצב פה קשה מאוד. האפס היה צריך להיות לכיוון ההפוך. אמנם יש את כל הרשימה הזאת. אפס, בשביל זה ארץ ישראל. עד עכשיו היינו במצרים, שם היינו בגלות, כי שם לא היינו צריכים גשם, לא היינו צריכים אמונה, לא היינו צריכים להסתכל לשמיים, שם חיינו לבד, וזה היה עבדים, היינו לפער במצרים, זה היה העבדות שלנו, זה היה גלות. סוף סוף מגיעים למקום שאין לנו ברירה אלא לחיות עם אמונה. לא רק שאי אפשר לחיות שם בלי אמונה, אי אפשר להיכנס לשם בלי אמונה. המצב הוא שאי אפשר להיכנס לשם, אי אפשר לנצח, זה חזק מדי. רק מה? בטוח כן להיכנס, כי בטוח יש לנו מישהו שיעשה לנו את זה. זה היה אמור להיות התשובה שהם באים ואומרים. ראינו את זה, ותדעו לכם שזה בדיוק כמו שסיפרו לכם, ארץ ישראל זה מקום שאי אפשר לחיות בו, רק עם אמונה, בשביל זה אנחנו הולכים לשם. הם לא עשו את זה. למה הם לא עשו את זה? בשביל זה קוראים להם מרגלים. הזוהר אומר שהמרגלים לא רצו להיכנס לארץ ישראל כי הם ידעו ששם הם לא יהיו נשיאים. היה פה שיקולים של כבוד. כן, היה פה שיקולים של כבוד. זה ממש פלא. אם הם לא הולכים להיות נשיאים בארץ ישראל, אז למה שולחים אותם? שלח מישהו שכן אמור להיות נשיא, ואז הוא יבוא, יגיד דברים טובים. מי כן אמור להיות נשיא בארץ ישראל? שלח אותו. תשובה, יש אף אחד לא אמור להיות נשיא בארץ ישראל. מה ההבדל בין המדבר לארץ ישראל? ההבדל שהמדבר לעומת ארץ ישראל זה יסעור שדי לאלה לעומת יסעור שדי לסעתי. זאת אומרת, במדבר כתוב לא ניתנה תורה אלא לאוכלי אמן. במדבר לא היה שום דבר מלמטה. אנחנו לא עשינו כלום. היינו תחת החופה והכל קיבלנו. הגיע אמן, הגיע באר, הגיע ענן, הכל הגיע מלמעלה. אפילו ההערה הרוחנית, תוירה וכל ההשגות הרוחניות, הכל הגיע מלמעלה. היה מויש רבנו, היה את הנשיאים, היה את הדגולים, היה את המשכון, הכל היה מסודר. עכשיו, במצב הזה, זה במדבר, שאנחנו ניכנס לארץ ישראל, מה הולך לקרוא שמה? שמה כל אחד צריך להסתדר לבד. נשיג לעצמו אוכל, נשיג לעצמו פרנסה, ובתוך כל זה, למצוא זמן גם ללמוד, ולעבוד את השם, להתפלל ולהצליח. זה לא רק הפרנסה, ארץ ישראל זה כבר גם ניסיונות. הרי צריכים כל כך בלהזיר אותם לפני שחסים לארץ ישראל, שלא ייפלו בניסיונות של ארץ כנען. כל עבד אזור וכל התאומה שיש שם. זאת אומרת, זה לא מקום כזה נקי. לא הולכים להיכנס לבניין שהיו. חדש של ישיבה.
זה כמו שהיום.
אה?
לא רוצים מדינת ההלכה.
כן?
בדיוק.
לוקחים את הארץ, עושים איזה מדינה של גיהינום. אתה מבין? אז אם שואלים אותנו, אתה רוצה להיות במדבר או רוצה להיות בארץ ישראל? במדבר עם כל הגילוי שכינה שהיה שם, או להיכנס לארץ ישראל, להיות יהודי שאיכשהו מצליח לגרד את האדמה וקצת לגרד לעבודת השם. התשובה היא פשוטה, זה בעצם היה מתבקש אם ככה יגידו. רוצים את זה בתור עבודת השם, הרבה יותר טוב, הרבה יותר קרוב לשם, להיות במדבר. מה פתאום ארץ ישראל? כל מה שאתה מביא אותנו לארץ ישראל זה כדי, בגלל הקדושה של ארץ ישראל, פה הרבה יותר קדוש. במדבר, בצורה שהם היו, זה היה הרבה יותר קדוש. למה שרצו להיכנס לארץ ישראל? מה התשובה? צודקים או לא צודקים?
לא.
למה לא צודקים? שם שמיים. אז זה אפשרות אחת. אומרים לך, החשבונות שלך נכונים, אבל מה אתה עושה? אבל שם שמיים, השם רוצה שתכנס לארץ ישראל, תכנס לארץ ישראל. אז זה התפיסה מסמר שהשם לא רוצה את זה. היה אחר כך, שהם שמעו שהשם כועס עליהם, אז היה, והשקיעו בבויקר, אמרו, יאללה, אנחנו הולכים. אומר לו, תגיד להם שלא יעלו ולא ילחמו, כי אין השם מכיר בכם והם יפלו. ויעפילו לעלות לראש ההר, ויקעו אותם. אז מסביר הסמס למה. הנה, מוכנים, עושים תשובה. לא, היה לו בסדר, חוזרים בהם, מוכנים ללכת. אז אומר לו, אני לא רוצה לתת את זה למי שמוכן ללכת. מי שעשה את זה במסורת נפש, ישים שמיים, שישאר במדבר. עצרו נועד למי שרוצה את זה. והטענה היא למה אתם לא רוצים את זה. אז למה שירצו? לא רצו, הם הסכימו. אמרו, טוב, תדע מה, אנחנו לא רוצים, אבל השם רוצה, מסורת נפש, כמו לפועל האש, יכול להיכנס לארץ ישראל. לא, זה לא מסורת נפש. או, כי השם לא רוצה. זה לא כופר כגיגית, זה צריכים לרצות את זה. אז פה יש את הסיפור של מרגלים, נגיד את זה במילה אחת. מרגלים זה שאדם מרגל. מרגל זה הוא כל הזמן בודק. אדם, בדרך כלל, אמור לחיות בחיים נורמליים, הוא לא מרגל. אדם שלא מרגל, לא צריך להסתכל כל רגע ברחוב מי נמצא לידו, מי עוקב אחריו, לא צריך לבדוק את הטלפונים, ולא אם מישהו השאיר משהו מתחת לדלת. מישהו לא מרגל, הוא לא אמור לבדוק את כל זה, למה? כי הוא לא פוחד ממשהו. מרגל יודע שהוא כל הזמן צריך לבדוק את עצמו, כי הוא כל הזמן בסכנה.
אם
כן.
אם לא יגלו אותו.
כל בן אדם הוא בשבילו אויב. כל טלפון יכול להיות שזה הסוף שלו. כל דבר הוא צריך לבדוק. הדבר הכי מסוכן לבן אדם זה שהוא נהיה מרגל של עצמו. אנחנו יש לנו טבע להיות מרגל של עצמי. אתה כל הזמן בודק את עצמך. בסדר? לא בסדר. אני מתקדם, נסוג אחורה, עולה או יורד. כל הזמן בודק את עצמך. מבקר קוראים לזה היום. כל הזמן עם ביקורת.
חשבון הנפש.
ועוד קוראים לזה חשבון הנפש גם כן. דבר חיובי, ובגלל החיובי הזה, אנחנו כולנו לא מצליחים להתקדם. ושאתה כל הזמן שבר את עצמך, למה אתה לא מתקדם? אתה מרגל של עצמך. עכשיו, למה זה לא נכון? אתה צודק, צריך לעשות חשבון הנפש. אבל הסכנה הכי גדולה זה להיות מרגל. להיות מרגן. למה? כי אין לך את הכלי איך לבדוק את עצמך. אתה לא יודע מה אתה אמור לבדוק אצל עצמך. אתה בודק אצל עצמך לפי מתחום כמה התקדמת, כמה הספקת, האם נהיית יותר צדיק, האם נהיית יותר נקי, יותר מזוכח. זה בכלל לא אמות המידה שלפי זה בודקים. זה אמות המידה של דור המדבר. דור המדבר יש לך רק כיוון אחד. לעלות. אין לך שום סיבה לא לעלות. הכל יש לך, הכל פה, כל הדברים שאתה צריך בגשמיות ורוחניות יש פה, תעלה, מי מפריע לך? שם רק צריך להגיד, אל ירסו לעלות אל השם, צריכים רק להגביל אותם, אל תעלה יותר מדי. בהר סיני צריכים להגביל אותם, זה הכל. אבל שום דבר שמונע מהם לעלות, תעלה. זה המדד של דור המדבר. המדד של ארץ ישראל זה מדד אחר לגמרי. שם כתחילה זה מקום שיש בו עליות וירידות. ארץ ישראל זה מקום של ניסיונות, מקום שצריכים לעבוד, מקום שצריכים להתעסק עם גשמיות, איש תחת גפנו או תחת תאנתו, זה מקום לכתחילה שברור לפי המפה הרשמית שאתה לא אמור להיות בקו ישר כלפי מעלה. אמור להיות זוזות לכאן ולכאן. לעלות, לרדת, ימינה, שמאלה, פעם זה, פעם זה. אז איך אתה לוקח את את המתחום של של המדבר ומודד את עצמך בארץ ישראל? זה בכלל לא הכלים האלו. מה שמודד בארץ ישראל זה רק דבר אחד. כמה אמונה יש לך. לא כמה אתה מתקדם. אלא כמה אתה לא מסתכל על מה שקורה איתך, רק מוכן לסמוך על השם גם בגשמיות כמובן, שגם כשאתה רואה שבעצם בדרך הטבע אין לך גשם, אין לך שום דרך להתפרנס, אתה לא דואג, אתה אומר ארץ ישראל, אין השם אלוקיך בו, הוא דואג לי, אבל לא רק בגשמיות. גם ברוחניות. אם אתה מוכן לסמוך על השם, נגיד, הוא יודע מה הוא רוצה ממני. אז אני אמנם צריך לרצות כך וככה, סוד יום כזה וכזה, להספיק ככה וככה, להתקדם ככה וככה, כי אני לא יודע מה הוא רוצה, אז אני אעשה לפי מה שנראה לי שהוא רוצה. מתי אני כן יודע מה הוא רוצה? על הכביש. כשאני מתחיל את היום, אני יודע בסוף סוף מה הוא רוצה. אז שמה, אחרי שכבר תכננו בגלל, מה קורה? אדם עושה תוכנית בגלל שזה רצון השם. בסוף, השם הוביל אותו אחרת, והרי עכשיו הוא רואה שהרצון של השם זה אחרת, אבל פה הוא עושה שרירים. כי הוא עשה תוכנית. אבל למה עשית תוכנית? כי זה רצון השם, עכשיו השם רוצה אחרת. אז פה המבחן. אם אתה עושה תוכנית כי השם רוצה, אז תן לו לעשות את מה שהוא רוצה. תרפה, אל תעשה שרירים, תעזוב את ההגה, תן לו להוביל אותך. ופה אתה לא יכול להיות מרגל. כי אתה ככה אף פעם לא תוכל לתת לו להוביל אותך. הוא רוצה להוביל אותך ואתה אומר, רגע, אבל זה לא מסתדר עם זה, לא מסתדר עם זה. בטח זה לא מסתדר, כי זה השכל שלך, אבל הוא רוצה משהו אחר. אז הטעות הזאת שהם אמרו, אנחנו לא נהיה נשיאים, זה לא רק הם. זה גם אנחנו, לא נהיה נשיאים מכוונה, אני לא אהיה מה שאני תכננתי להיות. זה לא מסתדר עם התוכניות שלי, וזה בדיוק מה שאמור להיות בארץ ישראל, זה לא התוכניות שלך. לפי התוכניות שלך, אתה לא יכול להסתדר בארץ ישראל, לא בגשמיות, לא ברוחניות. אבל המבחן הוא שלא תסתכל על התוכניות שלך, אל תהיה מרגל, תיתן לו את התוכניות שלו. זה החטא החמור של השנורא. השנורא זה בעצם כל הזמן לבדוק מה לא תקין, מה לא בסדר. ואם תסתכל על זה, תמיד תמצא דבר כזה. ממילא אין שום מקום לאמונה, בגלל שיש פה כל כך הרבה מחדלים, כל כך הרבה דברים בעייתיים. אמונה יכול להיות רק כשאתה רוצה את העיניים, אתה אומר, לא יודע, אני לא מסתכל על שום דבר, לא מחדלים ולא תקלות ולא שום דבר, אני נותן לו לעשות את זה. זה ארץ ישראל. אז היו צריכים לשלוח מרגלים. הם היו צריכים להבין שהם מביאים את כל הנתונים האלה כדי להגיד להם מה זה ארץ ישראל, וזה הם לא אמרו להם. אז מה התיקון למרגלים? התיקון למרגלים זה חנוכה. למה? בגלל שהמרגלים גמרו חורבן בית המקדש, שחנוכה זה חנוכה בית המקדש. פשטות. אבל המקום שנרמז חנוכה בתורה, המקום היחיד שנרמז חנוכה בתורה זה בפרשה של המרגלים. יש פסוק פה, הפרשה שסלחנו לבוא נום הזה כגודל חסדךו, פרשה נוסר סלום הזה ממצרים ועדינו, ופה יש ראש הטבס חנוכה. כגודל חסדך וכאשר נשא שלום הזה, לא, אז זה כגודל חסדך וכאשר נשא, חמש מילים, ראשי תיבות חנוכה. חנוכה נרמז פשע של המרגלים. אז למה זה ככה? למה חנוכה זה תיקון של זה? חנוכה זה נקרא הערת הדעת. השמן שמלקים בחנוכה, שמן זה תמיד דעת, יין זה לב ושמן זה דעת. דעת זה תמיד חיבור של שני דברים. כמה שאתה סותר זה עוד יותר דעת. כשמחברים שני דברים זה נקרא דעת. והידע אודום זה נקרא שהוא שהיה חיבור. דעת זה תמיד חיבור. כשאתה יש לך מסלול מתוכנן של עלייה, אתה לא צריך לחבר שום דבר. אתה מתחיל פה והולך. אתה צריך כל הזמן כביכול להיות למטה ולהתחבר למעלה. צריך לשחק בין עליות וירידות משני סוגי מצבים, פה צריך דעת. ילד אין לו דעת. אז הוא לא יכול להתמודד עם עליות וירידות. ילד רק עולה. עולה, 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 נהיה במצווה, אחר כך עולה עד גיל 20, וזהו. פה זה נעצר הגידול שלו. מפה הוא לא עולה, אלא נוסע. עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד. פה צריך דעת. דעת זה לתפוס שכל המצבים האלו נבנה מהם משהו אחד שמאחד את כולם. לנו אין את הדעת הזאת. זה דעת של סמיד, זה דעת של צדיקים. אנחנו מאמינים בדעת הזאת. וזה חנוכה, אנחנו מדליקים את הנר הזה, למטה מעשרות פוחים, אנחנו אומרים, הכל מחובר לשם.